אז נמשיך בקריאה של הסאטיפטאנה סוטרה, וכדי להיזכר במה שהיה אתמול, וגם כדי לראות איפה מה שקראנו אתמול פוגש אותנו היום, אני אתחיל שוב מההתחלה, ונקרא שוב את המשפטים הראשונים של הסוטרה, נתעכב עליהם קצת, נעבור קצת על מה שדיברנו עליו אתמול, ונמשיך לאיזושהי נקודה משמעותית, אני חושבת, שאפשר להצביע עליה היום, כאשר יש לכם עוד קצת ניסיון עם התרגול, עוד קצת חוויות, ואני מקווה שמה שנקרא היום יתיישב עוד יותר ברור ורלוונטי על ההבנה שלכם עד עכשיו. שמעתי מילים אלה מפי הבודה, כאשר חייתי בקסה דרמה, בעיירת השוק של אזור קורו. הבודה פנה אל הנזירים בדברים. נזירים, אמר. והנזירים השיבו, כן, אדון מבורך. הבודה אמר, קיימת דרך יפה פייה הנזירים. לחיות. בואו נעצור רגע ליד האמירה הזאת. קיימת דרך יפה פייה לחיות. מה זה אומר בשבילי? לחיות בדרך יפהפייה. מה צריך לקרות בחיים שלי או בהבנה שלי את החיים שלי? כדי שאני אוכל לומר שהדרך שלי בחיים היא דרך יפהפייה. חיים של תבונה ובהירות. דרך להתגבר על צער ועל עצב. דרך לשים קץ לפחד ולחרדה. דרך שאם תלכו בה, תגיעו אל השחרור, תגיעו אל הנירוונה. זאת היא הדרך של ארבעת היסודות למודעות. ומה עם ארבעת היסודות? נזירים, אדם מתרגל התבוננות בגוף, בתוך הגוף. הוא נחוש, בהבנה ברורה, מודע. הוא מתגבר על כל צורה של תאוותנות בחיים האלה. אדם מתבונן בתחושות, בתוך התחושות. נחוש, בהבנה ברורה, מודע. הוא מתגבר על כל צורה של תאוותנות בחיים האלה. אדם מתבונן בתודעה, בתוך התודעה, נחוש, בהבנה ברורה, מודע. הוא מתגבר על כל צורה של תאוותנות בחיים האלה. אדם מתבונן במושאי התודעה, בתוך מושאי התודעה, נחוש, בהבנה ברורה, מודע. הוא מתגבר על כל צורה של תאוותנות בחיים הללו. אז לפני שנמשיך להתייחס ליסודות עצמם של המודעות, אני רוצה להזכיר לעצמנו שאתמול דיברנו על להכין את הקרקע להתבוננות. דיברנו על זה שזה שאני מגיעה להתבונן בגוף או בתחושות הנעימות או לא נעימות, בתודעה או במושאי התודעה, זה לא מה שמבטיח לי להשתחרר מכל מה שקובל אותי. מה שמבטיח לי להשתחרר זה אם אני מצליחה להתחיל את המסע שלי ממקום ששם לב למה שקובל אותי. ואם אני מצליחה להושיב את עצמי לתרגול במקום שהוא ריק. כיצד מתבונן המתרגל? הוא יוצא אל היער, למרגלות עץ, או לחדר שאין בו כלום. הוא יושב בסיכול רגליים, זוקף את גופו, ומייסד מודעות לפניו. בואו ניקח רגע להתאפס על המשפט הזה. שוב. אנחנו יוצאים אל היער. מסתכנים ולראות את מה שקיים ביער הזה. אנחנו יושבים להם מרגלות עץ או בתוך בקתה ריקה. ודיברנו אתמול שאותה בקתה ריקה היא מקום שאין לי עליו בעלות. מקום שהוא לא שלי. וזה מקום תודעתי, זה לא רק מקום פיזי, למרות שהמקום הפיזי יכול לעזור. אבל שווה לקחת רגע ולנסות למקם את עצמי איכשהו, באיזושהי נקודת מוצא ריקה כזאת. לנסות לרגע להרגיש את התחושה שאני יושבת במקום שאין בו שום דבר שהוא שלי. להזכיר לעצמי שהכרית שאני יושבת עליה היא לא באמת שלי. והמחצלת היא לא באמת שלי. אפילו הגוף הזה הוא לא באמת שלי. והתודעה הזאת לא נמצאת בשליטה שלי. שלא כל מה שקורה פה נמצא באחריות שלי. למרות שיש לי מעורבות, יש לי חלק במה שקורה פה. אבל אני לא בעלת הבית. ובמידה רבה אם אנחנו יכולים לכל ישיבה להגיע עם הידיעה הזאת שאני עכשיו יוצאת אל היער. אני יושבת למרגלות עץ או בבקתה ריקה ואני מזכירה לעצמי שאין לי כלום. שבאתי לכאן עירומה ושאני אצא מפה בלי שום דבר. למרות שבדרך נראה לי שאני אוספת המון המון דברים. רק לרגע להזכיר לעצמי את העובדה הזאת. ומהנקודה הזאת שרואה, אם תרצו יותר בצניעות, את המקום שלנו בעולם. להתחיל להתבונן. אז להתיישב. אז לסכל רגליים. ואז לבסס את המודעות לפניי. יש פה אמירה שהיא נורא יפה בעיניי. והרבה בפרשנות מתעסקים ב... מה המשמעות של האמירה הזאת? בן אדם יושב, מסתכל רגליים ומבסס מודעות לפניו. אז הרבה פעמים הפרשנות היא שזה מודעות לחלק הקדמי של הגוף, שזז עם הנשימה. או שמודעות לפניו זה מודעות בפנים, באזור של האף, באזור שבו אפשר להרגיש את התנועה של הנשימה. אני אוהבת לראות את זה כמודעות לפניי במובן הזה שהמודעות יותר חשובה ממני. עכשיו כשאני מתרגלת, המודעות למה שקורה כאן היא יותר חשובה מהדעה שלי, היא יותר חשובה מהרצונות שלי, היא יותר חשובה ממה שהחלטתי שהולך להיות, הציפיות שלי או הפחדים שלי. המודעות למה שקורה אני לרגע נותנת לה את המקום לשבת לפניי. איזה ג'סטה כזאת שלך, אני אחרייך. כי כל כך הרבה מהחיים שלנו אנחנו חיים כאילו אנחנו קודם וכל השאר צריך לבוא בעקבותינו ורצוי מאוד שיבוא בכיוון שאנחנו רוצים. אז זה עוד דרך להזיז את עצמנו ממרכז התמונה ולהגיד אין לי פה כלום שהוא באמת שלי ואני מוכנה לשים את המודעות ואת הידיעה הזאת לפניי, יותר חשובה ממנו. ואז נראה מה יהיה. הוא שואף, אותו נזיר שיושב ככה ביער, מודע לשאיפתו. הוא נושף, מודע לנשיפתו. כאשר הוא שואף שאיפה ארוכה, הוא יודע זאת שאיפה ארוכה, וכאשר היא קצרה, הוא יודע זאת קצרה. הוא משתמש בנשימה פנימה והחוצה כדי להרגיע את כל גופו. ויש כאן דימוי נורא יפה לכמה מאמץ צריך בשביל לדעת מה בדיוק קורה עם הנשימה. ממש כשם שאדם שמורגל ללכת בסיבובים. שזה כולנו. אנחנו הולכים על המדרכה ובאיזשהו שלב המדרכה מסתובבת ימינה. או המדרכה מסתובבת שמאלה. אז האדם הזה שמורגל ללכת בסיבובים, זה כל אחד מאיתנו, זה לא איזה מישהו יוצא דופן. אבל הוא אומר, כשם שאדם שמורגל ללכת בסיבובים, כאשר הוא פונה ימינה, הוא מודע. אני פונה ימינה. וכאשר הוא פונה שמאלה, הוא מודע. אני פונה שמאלה. ככה הנזיר מודע. כאשר הוא נושם נשימה ארוכה, הוא מודע שהנשימה ארוכה. וכאשר הנשימה קצרה, הוא מודע הנשימה קצרה. תחשבו שרובנו, מרגע שלמדנו מה זה ימין ומה זה שמאל, ממש לא צריכים להתאמץ בשביל לדעת האם אנחנו פונים ימינה או שמאלה. וגם זה לא שאני הולכת על המדרכה ופתאום אני רואה שהיא מתעכלת ימינה, אז אני צריכה עכשיו לחשוב, אני אלך ימינה? אני לא אלך ימינה? איך אני אלך ימינה? איך אני אטה את הגוף? איך אני אסובב את הרגל? איך אני אסובב את הראש? זה קורה לי נורא בקלות. באותו אופן גם ההתבוננות בנשימה אצל מי שמתורגל היא כבר כזאת שלא דורשת שום מאמץ. ממש כשם שאני יכולה לפנות ימינה כשהשביל פונה ימינה בלי שזה יהפך לעניין. כך אני יכולה לדעת אם הנשימה שלי קצרה, ארוכה, שטחית, עמוקה, בשעה 6 או 8 או 2. זה ממש לא בעיה. זה רק עניין של לשים לב. כמו שאני שמה לב למדרכה, אני גם שמה לב לנשימה. הוא מתבונן בתהליך ההתהוות בתוך הנשימה. הוא מתבונן בתהליך הדעיכה בתוך הנשימה. הוא מודע לעובדה, יש כאן גוף. עד שההבנה ומודעות שלמה מתרחשות. הוא משמר את ההתבוננות. איננו כבול לדאגות היומיום. כך מתבונן המתרגל בגוף, בתוך הגוף. כך נזירים. משהו מאוד מאוד מעניין. שתי נקודות מעניינות שכדאי לקשור ביניהן. בהתחלה, הבודה מבטיח לנו שאם נתרגל את דרך ארבעת היסודות למודעות, ואני מזכירה את מה שהזכרנו גם אתמול, הדרך לא מבטיחה שנשתחרר. אם נלך בה, מובטח לנו שנשתחרר. מה זה השחרור הזה? מה זה הניבנה הזאת? הנירוונה הזאת? עברנו ליד המילה הזאת, היום פעמיים, אתמול שלוש פעמים, ואף אחד לא הרים את היד ואמר, רגע, רגע, רגע. ואני תוהה אם זה מתוך נימוס, או מתוך שלא סתם שמתם לב שהמילה הזאת נאמרה, או משום שלכולכם נורא ברור מה זה. אני מניחה שאולי זה לא בגלל שזה כל כך ברור, ואולי כדאי לקחת רגע להסביר את המושג הזה. מה זה הניבנה? מה זה השחרור הזה? כשאנחנו חושבים על חופש מוחלט, הולך ומתרחש אלינו החופש הגדול. יש כאלה שבשבילם החופש הגדול זה שמחה גדולה, ויש כאלה שזה בשבילם שיעבוד גדול. אבל כולנו כבולים לתפיסה שהחופש זה הזמן שבו לא יגידו לי מה לעשות, שאני אוכל לעשות מה שאני רוצה, שאני לא אצטרך לקום בבוקר בשעה מסוימת, או שאם אני קמה מוקדם זה בשביל לעשות את מה שאני הכי אוהבת לעשות. ואז כשהם מבטיחים לנו שאם נתרגל את ארבעת היסודות למודעות נגיע לחופש, יוכל להיות מין פנטזיה כזו, שנתרגל, ואז החופש הגדול יגיע והוא לא ייגמר לעולם. תמיד נוכל להסתלבט במיטה עד שממש יבוא לנו לקום. ולא פלא שיש כל כך הרבה פרשנות סביב המושג חופש. מה באמת הבודה מבטיח לנו כשמדבר על חופש? לאג'ן שא, מורה תאילנדי, יש הגדרה שלפי דעתי היא הגדרה הכי טובה שאני מכירה למושג חופש. הוא אומר, חופש, זה קודם באנגלית ואחר כך בעברית, Nirvana is the reality of non-clinging. נירוונה זאת המציאות של השחרור, של אי האחיזה. מה שמטרפד את החופש שלנו זה לא הדברים שיש לנו לעשות, זה לא סדר היום, זה לא שום גורם חיצוני. מה שמטרפד את החופש שלנו זה כל הדברים שאנחנו לא מוכנים להניח להם, כל הדברים שאנחנו נאחזים בהם. כאשר אנחנו מאוד רוצים משהו, אנחנו לא חופשים. דיברנו בבוקר על השתוקקויות. כאשר אני מאוד רוצה להשיג משהו, אני לא חווה חופש. אני חווה אטרף, אני חווה מכוונות מאוד גדולה, אני חווה תלות מאוד גדולה. כשאני מאוד רוצה להשיג משהו, אז אני מלבישה על הדבר הזה, מה שזה לא יהיה, את כל העולם. את כל עושרי, את כל סיפוקי, את כל רווחתי, את כל בריאותי. כשאני מאוד רוצה משהו, אני לא חופשייה. גם כאשר יש לי משהו שמאוד רציתי שיהיה לי, אני לא תמיד חופשייה. כי הרבה פעמים כשיש לי משהו שמאוד רציתי, אני מאוד עסוקה בלשמור עליו, בלהחזיק אותו, בלתחזק אותו, בלהגן עליו שאף אחד לא ייקח אותו ממנו. אז לרצות זה לא חופש, ושיהיה לי זה לא בהכרח החופש. גם הצד השני שלא לרצות זה לא חופש. כי אם אני מאוד 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 לא רוצה, מאוד מאוד לא רוצה, שיכנס לי קוץ לרגל, ואני מתרגלת מדיטציה בהליכה, ואני כל הזמן עסוקה באיך לא ללכת במקום שאולי יש בו קוץ, כי אני לא רוצה שקוץ ייכנס לי לרגל, באותו רגע אני לא חופשייה. אני כל כולי כבולה ואחוזה באותו דבר שאני לא רוצה שיקרה לי. תחשבו על כל הדברים האחרים שיש לנו, בין אם אנחנו רוצים אותם ובין אם אנחנו לא רוצים אותם. רגע שיש את התנועה הזאת של רצון או לא רצון, אנחנו משלמים עליה בחופש שלנו. אבל התנועה הזאת של רצון או לא רצון היא טבעית, היא ברורה. היא בלתי נמנע. ברור שאני ארצה שיהיה לי נעים. ברור שאני לא ארצה שלא יהיה לי נעים. והתנועה הזאת היא לא בהכרח פרובלמטית. החלק הפרובלמטי הוא כאשר אני שולפת את הצוות הזו ונאחזת ואומרת רק ככה. רק אם תבטיח לי באושר ואושר עד אז אני אעשה. זאת היחסות, לא הרצון שזה יהיה באושר ואושר, ברור שככה אני רוצה. ואני יכולה לרצות ולהיות לגמרי פתוחה, אבל זה כאשר אני מרגילה את עצמי לחשוב שרק ככה זה יכול להיות, או שככה אסור בשום פנים ואופן שזה יהיה. שם אני אחוזה. ובמקום שבו אני אחוזה, אני משלמת בחופש שלי. והמקום שבו איכשהו היד נפתחת, לא הרעיון שצריך לפתוח את היד, אלא המציאות שבתוכה לרגע אחד שכחתי לאחז. המציאות הזאת היא רגע של שחרור, היא רגע של חופש. והבודה בטקסט הזה קושר שני מושגים שנורא חשוב להבין גם כל אחד מהם בנפרד וגם את הקשר ביניהם. יש פה משהו שהוא לא פחות מ... הבסיס של החשיבה של אדם. ושני המושגים האלה הם מיינדפולנס ונירוונה. משום שכאשר אנחנו מתבוננים במשהו, כאשר אנחנו שמים לב למשהו, כמו שתיארתי אתמול וכמו שתיארתי היום, אנחנו רואים שהדבר כל הזמן משתנה. אנחנו רואים שהדבר תלוי בהקשר. אנחנו רואים שהדבר לא יכול להבטיח לי סיפוק. ברגע שאני רואה את הדברים האלה באופן טבעי, אני מרפא. וברגע שאני מרפא, אני באופן בלתי נמנע, משוחררת. הבודה בעצם אומר לנו, אם אתם באמת רוצים להשתחרר מכל מה שכובל אתכם, תתחילו להסתכל בעולם. וזה מאוד מאוד יפה שהוא חוזר ואומר בסוטרה הזאת, מתוך הגוף הבן אדם משתחרר. מתוך התחושות הבן אדם משתחרר. אם תרצו, מתוך המחשבות, מתוך הרגשות. זה לא שאני צריכה להיות בלי כאבים כדי להיות חופשייה. זה לא שאני צריכה להיות בלי מחשבות כדי להיות חופשייה. או בלי רגשות. זה לא שאני צריכה להיות איזו טכנוקרטית שרק מתבוננת בנשימה ולא קורה לה כלום. ואז אני אהיה חופשייה. לא, הוא אומר בתוך החיים. בתוך החוויה של קשר עם משהו, של יופי, של רצון, של כמיהה. או בתוך החוויה של קשר עם משהו וסלידה וחוסר התוך. בתוך זה את יכולה להיות חופשייה. זה לא מה שקובל אותך. מה שקובל אותך זה זה. וברגע שאת שולפת את הצוות ומחליטה לתפוס. ואת זה הוא אומר, את לא תעשי אם באמת תראי את מה שעומד מולך. ולכן הוא חוזר שוב ושוב ושוב על האמירה, האדם מתבונן בעלייה של הנשימה, והוא מתבונן בדעיכה של הנשימה, בהופעה של הנשימה ובדעיכה של הנשימה. כי אם אני באמת אראה שהכל בא והולך, אם אני באמת אבין שהכל זמני, הכל בר חלוף, הכל משתנה כל הזמן, התנועה הזאת של להחזיק בכוח תחלש. ובכל רגע שהתנועה הזאת היא להחזיק בכוח נחלשת, זה רגע של חופש. והוא אומר כאן בחיים האלה. לא משהו שיקרה לנו אם נתנהג יפה בעולם הבא. 70 בתולות. לא. זה לא 70 בתולות אחר כך. זה כל העולם עכשיו. כאן בעולם הזה. ברגע. ברגע אחד שבו לא נאחזתי. או ברגע אחד שבו ראיתי מה באמת עומד למולי או בתוכי, ברגע הזה היה שם שחרור, ברגע הזה השתחרר. כן. עשר תשע. כן. אבל לפני זה בואו נעשה הבחנה, וזה לוקח אותנו באמת לפרק שאני רוצה שנתייחס אליו היום. הפרק שאנחנו מתייחסים אליו היום הוא הפרק שעוסק בתחושות. ודיברנו על זה גם בהנחיות בבוקר. נעים לי או לא נעים לי. זה הדבר הבסיסי שאני יכולה לראות בעולם. וזה קיים באופן טבעי. מי אמר הרגישה? ויידנה. ויידנה. התרגום של ויידנה תחושה. באופן טבעי, באופן כמעט טמפרמנטי, יש דברים נעימים לנו, ויש דברים לא נעימים לנו. יש מי שאוהב מים קרים, ויש מי שאוהב מים חמים. יש מי שאוהב מתוק, ויש מי שאוהב מלוח. יש מי שאוהב מקומות פתוחים, ויש מי שאוהב מקומות סגורים. אנחנו פוגשים את המציאות, וביחד עם המפגש עם המציאות, יש שם את האיכות הזו, של נעים או לא נעים. והנעים או לא נעים הזה, הוא לפעמים כללי והרבה פעמים הוא אינדיבידואלי. בעקבות הנעים או לא נעים הזה, השלב הבא הוא השלב של רצון. אני רוצה את הנעים ואני לא רוצה את הלא נעים. אני מעדיפה טמפרטורה של 24 מעלות, אוקיי? זה נעים לי. אז אני רוצה שתהיה פה בחדר טמפרטורה של 24 מעלות. ואז אני יושבת כאן בחדר והטמפרטורה היא 28. מה קורה? אני יכולה להיות בנקודה שבה אני אומרת, טמפרטורה של 28 זה לא נעים, כי 24 זה נעים. והיציבות שלי לא השתנתה. ואני יכולה להיות במקום של טמפרטורה 28, ולא מרשים לי לשנות את הטמפרטורה, ואני לא יכולה לבד ללכת למזגן, אז אני אעשה סימנים למי שמותר לו. אני אסמן למורים, אני אסמן למנהלים. או אני אדליק את המסגן, או אני אסגור את המסגן, כשלא יראו. ואז אני עסוקה בלתכנן איך אני אעשה את המניפולציה ההכרחית הזאת במציאות, כי אני לא יכולה לסבול טמפרטורה של 24 מעלות, זה נקרא היחסות. אוקיי? זה המקום שבו הנעים הפך לרוצה, והרוצה, בלי ששמתי לב, הפך לחייבת. והחייבת הזה משתלט עליה. וכאשר החייבת הזה משתלט עליה, אני הופכת ל... עבד, שפחה של משהו שמלכתחילה לא היה בעיה. אין בעיה אם זה שנעים לי 24 מעלות. יש בעיה אם אני מוכרת את כל עושרי, וזאת נקודה שחשוב שתשימו לב אליה. אני מעדיפה 24 מעלות, ואני לא מוכנה מעכשיו למשכן את עושרי ל-24 מעלות. תחשבו כמה פעמים בחיים אנחנו עושים את זה. על משהו שאנחנו רוצים, אנחנו מוכנים בשבילו למכור את העושר שלנו. אני רוצה שידברו אליי יפה. אני רוצה שיחשבו שאני מוצלחת. אני רוצה להרגיש שייכת, אני רוצה להצליח, ברור שאני רוצה, כי זה נעים, וברור שאני רוצה שיהיה לי נעים. המקום שבו אני באמת מאמינה שבזה תלויים חיי, במידה כזאת או אחרת של פתטיות, וזה משתנה, אנחנו לא כל כך מתוחכמים, המקום ששם אני באמת מאמינה שזה הכי חשוב בעולם, זה המקום של ההיאחזות. והרגע שבו ההיאחזות נעלמת הוא כל כך משמעותי. והוא קורא לי מתי? הוא קורא לי כשאני רואה. הוא קורא ברגע אחד של ראייה. רגע אחד של ראייה, האחיזה משתחררת, ואנחנו בנירוונה. כאן ועכשיו, שוב, לא בעוד המון זמן אם נתנהג יפה. קורה לנו המון פעמים ביום, וזה דבר שנורא חשוב לשים לב אליו. יש לנו המון פעמים ביום שאנחנו לגמרי מודעים, ולגמרי לא אחוזים. אנחנו רק לא כל כך רגילים לראות את הפעמים האלה. כי אנחנו מאוד עסוקים בלהגיד לעצמנו כמה אנחנו תקועים. ואנחנו לא כל כך עסוקים בלזכור כמה אנחנו משוחררים. ואז מה הפלא שאנחנו מסתובבים פה וחושבים שאנחנו נורא תקועים. סיפרים שהפעם הראשונה שהבודה זוהה על ידי מישהו כמשהו יוצא דופן, הוא הלך לו באבק של צפון הודו, ומישהו הגיע מולו וזיהה שיש שם משהו יוצא מגדר הרגיל. והוא שאל אותו, היי, מי אתה? ילד, של מי אתה? מה אתה עושה? אז הבודה עצר ואמר, אני? אני האחד והיחיד, המואר, מושלם בכל דרך. ואז הוא הבין שזה לא היה רעיון טוב. אז הוא התחיל לדבר על סבל, הוא התחיל לדבר על האחזות, והוא התחיל לדבר על כל מיני דרכים ארוכות ופתלתלות כאלה שצריך ללכת, וצריך להתאמץ, וצריך להתרכז, וצריך לשחרר. ורק בגלל שאנחנו לא רגילים לראות את המקומות שבהם אנחנו לגמרי, חד, יחיד, מואר, מושלם בכל דרך, הכל בסדר. אנחנו לא רגילים לראות את זה, אנחנו גם לא כל כך רוצים להאמין לזה. יותר קל לנו להאמין לזה שאני אחוזה, אני סובלת, אני ערימה של מחשבות מזיקות, אני ערימה של צרות, אני ערימה של בעיות. ועכשיו יש מה לעשות, צריך להתחיל לתקן. אז יש סיבה לחיות. וזה מעניין אם באמת זה מה שגרם לבודה לעשות את הסוויץ'. אבל כנראה ככה זה היה. כנראה באמת בהתחלה הוא חשב שאפשר להגיד שהכל בסדר. אבל אז הוא הבין שאי אפשר רק להגיד שהכל בסדר. כי כל כך הרבה פעמים אנחנו לא זוכרים שהכל בסדר. או לא מרגישים שהכל בסדר. או לא חווים את המציאות כמצב שהוא בסדר. אז אפשר לדבר גם על הפעמים שבהם אנחנו מסתבכים. ולהציע לנו את הכלי של מיינדפולנס כאחד הכלים להתיר שם. את הפלונטרים האלה. אבל מצד שני, ופה אנחנו מדברים על right mindfulness, על ההתבוננות המועילה, זה מועיל באמת להתבונן מדי פעם גם על המקומות הלא תקועים שלי, גם על המקומות הלא מסובכים שלי, גם על המקומות הלא אחוזים שלי. מועיל מדי פעם לזכור את אותן איכויות שהזכרנו אתמול בתרגול האחרון. את היכולת הטבעית שלי להרגיש קשר. את היכולת הטבעית שלי לרצות בטובתם של יצורים. את היכולת הטבעית שלי לרצות בטוב. לשים לב. קצת לאזן את התמונה. כי באמת, בתוך התרגול יכול להיווצר מצב שבו כל מה שאני רואה זה 32 גושים בחדר הזה של בעיות בלתי ניתנות לפתרון. אז כדאי מדי פעם גם לראות 32 גושים קריסטליים. אחד ויחיד, מואר ומושלם בכל דרך. אין בעיה.
אני רוצה להגיד כאילו אמרתי לספר מדיטציה, זה כתב מה ששוכלי להתבלנות. מה היתרון לספר מדיטציה ולא בחיים שלנו? כאילו, האם אפשר לעשות את אותו מיינדפולנס בתוך סיטואציות?
כל המרבה הרי זה משובח.
אבל יש משהו שהוא דווקא
במדיטציה? יש משהו שהוא דווקא במדיטציה. מה שיש דווקא במדיטציה, מדיטציה היא כמו מין סיטואציה מעבדתית. אנחנו לוקחים את כל עולם התופעות וקצת שמים אותו תחת זכוכית מגדלת ומגבילים את יכולת התנועה שלו כדי שבאמת נוכל להתבונן בו. אותה נמלה, כשהיא עוברת, אנחנו לא מספיקים להבחין בפרטים שלה. אבל כשהיא נמצאת תחת זכוכית המגדלת לאורך זמן, אפשר להתחיל להבחין בדקויות שלה. וזה מה שקורה במדיטציה. זאת המדיטציה בעצם לוקחת את החיים ועושה עליהם פריז, אומרת בואו ננסה לראות מה יש.
אבל תכניקי
שנוכל לצורך חיים. נכון, נכון.
זה
ממש נחבא
את זה. כי הסופר מבלבל, כאילו שזה אידיאל, אידיאל לשבת וכאילו להיות שם.
בטח, זה אידיאל, זה אידיאל.
כן, אז אמרתי שאתה אומר,
זה אידיאל כל הזמן להיות במצב שאני יושבת ושמה לב מה קורה. גם כשאני הולכת, גם כשאני עושה, גם כשאני מדברת. יש את האיכות הזאת שיושבת, שיציבה, שממוקמת ויודעת מה קורה. אני חושבת שזה בעצם, אם תרצי, האידיאל לטקסט הזה. אז בואו רק נוסיף לעצמנו, אחרי שהבנו את ההקשר, והבנו שאם אנחנו מתחילים ממקום ריק ומסיימים במקום משוחרר, לא כל כך משנה מה יש בהם. אם אני מצליחה להתבונן בעולם, התבוננות שמרפאת, את היחזות שלי, את הכאב שלי, את המצוקה שלי, זה לא משנה במה אני מתבוננת. והמפתח הוא לראות שדברים עולים ונעלמים. עולים ונעלמים. וזה קורה בנשימה, וזה קורה ברגשות שלי. בתשוקה שעולה, או בכעס שעולה, או בעייפות שעולה, או בכאב שעולה, הכאב הפיזי. ואני יכולה לראות שזה עולה. וזה קיים שם לזמן מסוים, ואחר כך זה נעלם. הראייה שלי את המציאות הופכת להיות הרבה יותר רחבה, הרבה יותר רגועה. הזכרתי לכם המון פעמים את הבן שלי, אבל כנראה זה לא מקרה שהוא כל הזמן במוח שלי. היה איזה בוקר שהוא נורא נורא בכה. נורא 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 בכה. לא הבנתי בכלל מה קורה פה. כל דבר שקרה רק הגביר את הדרמה. בסוף שאלתי את זה, דניאל, למה את כל כך בוכה? אז הוא אומר לי, אמא, אני בוכה כי כבר המון זמן אני בוכה. וכי אני אבכה ככה לתמיד. ואני אף פעם לא אהיה יותר שמח. רק הפרספקטיבה הזאת. אתה כבר המון זמן בוכה, המון זמן זה בערך 10 דקות. ויכול להיות שאתה תבכה ככה לתמיד, אבל אני מבטיחה לך שברגע שתראה את החבר שלך, תשכח. ויכול להיות שעכשיו אתה בכלל לא חושב שאי פעם תהיה שמח, אבל אני יודעת שעוד 5 דקות שכח לי. את הפרספקטיבה הזאת אנחנו מאבדים, כשאנחנו לא שמים לב איך דברים עולים, קיימים זמן מסוים ואחר כך נעלמים. גם ההתלהבות היא ככה. בגלל זה לא כדאי למכור לה את כל אושרנו. אבל גם הבאסה היא ככה. וגם הבכי הזה. שכבר שכחנו בכלל מאיפה הוא התחיל. אנחנו בוכים כי אנחנו כבר בוכים. וכי לא נראה לנו שיש איזו אופציה אחרת. רק לשים לב שהיה רגע שזה עלה. ויש איזשהו זמן שבו זה קיים. ויש איזשהו זמן שבו זה נעלם. ופה החשיבות המאוד גדולה של ההמשכיות של ההתבוננות. שלהמשיך להסתכל עד שאנחנו רואים גם את הסוף. כי אחרת אנחנו מקבלים את התחושה שדברים עולים והם אף פעם, אף פעם לא השתנו. פשוט כי שכחנו לשים לב. כשהם השתנו כבר היינו עסוקים בכדורגל. שכחנו לשים לב שהפסקנו לבכות. כבר היינו עסוקים בתשוקה הבאה שלנו, או ברגע הבא שלנו. והמקום שוב של המדיטציה שאומר, אני נשארת פה ואני מסתכלת מספיק זמן. בשביל לראות גם את ההתחלה וגם את הסיום של מה שעולה. יש בו משהו שמאוד יכול לעזור לנו לקבל פרספקטיבה שהיא יותר יציבה, שהיא יותר רחבה. וחלק ממה שעולה קיים ונעלם, זה העולם הזה של תחושות, של נעים או לא נעים. והפרק השלישי מתוך הסוטרה הבודה מנחה את הנזירים איך לשים לב לאותן תחושות. נזירים, איך המתרגל מתבונן בתחושות, בתוך התחושות. אז קודם כל אני לא הולכת מפה. נעים לי, לא נעים לי, אני נכנסת פנים. בכל עת שהמתרגל חש תחושה נעימה ומודע, אני חווה תחושה נעימה. בכל עת שהוא חש תחושה מכאיבה ומודע, אני חווה תחושה מכאיבה. בכל עת שהוא חווה תחושה שאיננה נעימה ואיננה מכאיבה, הוא מודע. אני חווה תחושה ניטרלית. זה המקומות שאנחנו נעלמים. כי כל דרמה היא יותר טובה מהשעמום שלא קורה כלום. אז שימו לב שזה לא מספיק לשים לב לתחושה נעימה או לא נעימה, אלא כדאי לשים לב גם לכל המקומות השקטים בדרך. שפתאום אין פה שום דבר יוצא דופן, זה לא סיבה ללכת לישון, זה רק הזדמנות להגיד, וואו, אני חווה משהו ניטרלי. תחשבו לרגע על הגוף שלכם, על המקומות בגוף שהם ממש עכשיו, אין בהם כאב, וגם אין בהם איזה עונג יוצא מן הכלל, סתם אצבע קטנה, לא קורה בכלום עכשיו. ואני יכולה לרגע להגיד, אני חווה תחושה ניטרלית באצבע הקטנה. רק בשביל לתת לעצמי תמונה קצת יותר עשירה של מה שאני חווה עכשיו. אני לא חווה רק את המתח בקרסול. אני גם לא חווה רק את הנעימות של הטמפרטורה. אני חווה גם את הניטרלי הזה של אצבע קטנה שלא קורה בכלום. כאשר הוא חש תחושה נעימה שמקורה בגוף, הוא מודע. אני חווה תחושה נעימה שמקורה בגוף. וכאשר התחושה הנעימה מקורה בתודעה, הוא מודע, אני חווה תחושה נעימה שמקורה בתודעה. כך גם לגבי תחושה מכאיבה וגם לגבי תחושה ניטרלית. אני חווה את התחושה, אני יודעת האם היא נעימה או לא נעימה, ואני גם יודעת האם התחושה הזאת מקורה בגוף. או מקורה בתודעה, תודעה זה גם המחשבות וגם הרגשות. רק בשביל לדעת מה קורה, קצת לנתק את הבעלה, או את התשוקה, או את השעמום, תתחיל להתעניין בתופעות שמתרחשות כאן. ככה מתרגל ממשיך להתבונן בתחושות, מתוך התחושות. הוא ממשיך להתבונן בתהליך ההתהוות, ובתהליך הדעיכה של תחושות, ובשניהם גם יחד. רואה את העלייה של התחושה המכאיבה, השינוי הזה בברך מקצת לחץ לממש כאב, לכאב מאוד מאוד מאוד, לחום, להרפייה, ללא כואב. שם לב לעלייה ולדעיכה של התחושה. הוא מודע לעובדה. שימו לב, עובדת מפתח. יש כאן תחושה. זה לא אני. זה לא אשמתי. זה לא משהו שקשור אליי. חשבתי מחשבה מעציבה ועלה בי צער. ברור. יש כאן צער. צער עולה, צער קיים. צער זז הצידה. מפנה את מקומו למשהו אחר. כשאני מצטערת, זה לא מאוד שונה מאשר כל אחד אחר מכם כאשר אתם מצטערים. כאשר אני כועסת, אחת העצות הטובות שקיבלתי להתבוננות בכעס, הייתה מפול מורה שלי שאמר לי, אוקיי, לכי תמצאי מישהו כועס ותסתכלי עליו, אבל דיר בלק, שהוא לא ידע שאת מסתכלת עליו, כי אז זה יכול להיגמר ברע. תמצאי מישהו כועס, ותסתכלי איך את נראית כשאת כועס. אם אנחנו רוצים להכיר את החוויה הזאת של כעס, מה קורה לצבע? מה קורה לחוט של הפנים? מה קורה לתנועות הגוף? מה קורה לקצב הדיבור? מה קורה לווליום? תכירי מה זה כעס. את לא חייבת להכיר את זה אצלך, כי זה לא כזה יוצא דופן. אני כועסת בדיוק כמו כל אחד מכם. קצת לשחרר את התחושה המאוד ייחודית. כעס שלי זה מה שיוצא מן הכלל. אף אחד לא מכיר את התופעה המדהימה הזו. אם זה רק שלי, יוצא מן הכלל ואף אחד לא מכיר אותו, אני תקוע. אבל אם זה משהו שאף באוויר, וכל פעם נוחת על מישהו אחר מאיתנו, יש תקווה. אוקיי, אז לרגע עלה כעס, או עלה נעים, או עלה לא נעים, משהו עלה. ואני רק מודעת לזה שהדבר קיים. בלי לנחס אותו לעצמי, בלי לקחת עליו בעלות, בלי להיבהל ממנו, בלי להאמין שהוא באמת הולך להיתקע כל הנצח. כל הראייה שלי משתנה. אז כך גם לגבי התחושות נעימות או לא נעימות, שמקורן בגוף או מקורן במחשבות, אני רואה שהן עולות, ואני שמה לב האם הן עלו בהקשר לגוף או בהקשר לתודעה, ואני מנסה לראות את האפשרות שיש כאן תחושה. יש כאן תחושה. וכשאין כאן תחושה, אין כאן תחושה. מתוך התחושה, לא מתוך פחד, לא מתוך הימנעות, לא מתוך התערבבות. עד מתי? שואלים הרבה פעמים, כמה זמן צריך לתרגל מיינדפולנס? או מתי נעבור לעשות משהו יותר מעניין? מתי נעבור לחיים? עד אשר הבנה ומודעות מלאה מתרחשות. עד שהבנתי. ברגע שהבנתי לא צריך לתחום. אם עדיין לא הבנתי, כדאי להישאר. כדאי לנסות שוב. כדאי לנסות בנשימה הבאה, כדאי לנסות בתחושה הבאה, כדאי לנסות ברגע הבא. עד שהבנה ומודעות מלאה התבססו. וברגע שהם הגיעו, אני לא אחוזה בשום דבר בעולם הזה. ברגע שהם הגיעו, אני מרפא את האחיזה, אני משוחררת. עד לשם. ורק עוד נקודה אחת שחשוב להצביע עליה עכשיו. עם המון 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 זמן, אני מתבוננת בתחושה לא נעימה. ואני לא מגיעה לשום הבנה, ואני לא מגיעה לשום מודעות, והסבל שלי לא נרגע, רק מתגבר, כדאי לעשות משהו אחר. בודה אומר לנו פה, הדרך הזאת צריכה להיבחן בתוצאות שלה. אז תלכו בדרך, כי בלי שתלכו לא תוכלו לדעת, אבל תלכו עם איזושהי עין ששמה לב. האם בסך הכל זה מביא אותי למקום יותר טוב. האם זה נראה לי משהו שעוזר לי? משהו שמשחרר, שמבריא, שמיטיב. ואם לא, תלכו לקורס אחר שבו נלמד כלים אחרים. כי באמת חשוב נורא להצביע על העובדה שהבודה לא היה פנאט של מיינדפולנס. הוא אמר כן, מיינדפולנס סופר דופר מעולה. אבל יש עוד אפשרויות. ואם בנקודות מסוימות מיינדפולנס לא מביא אותנו לאן שרצינו להיות, יש אפשרויות נוספות. אבל בגלל שעוד לא ניסינו מספיק, אנחנו לא נקפוץ עכשיו לאופציות האחרות, אלא נמשיך עוד 24 שעות. לחדד את תשומת הלב. לחדד את ההתבוננות ולנסות לראות ככה, נסו להכניס להתבוננות שלכם את העלייה ואת הדעיכה של כל מה שאתם שמים לב לקיום שלכם. בואו נשב יחד מספר דקות.